צהריים טובים ושלום רב לכם באולפן נדב ארבל. חסימות ושיבושי תנועה קשים בשל הפגנות האנרכיסטיות של השמאל בתל אביב ובכניסות לנדבג, מדווח כתבנו ישראל רובין.
אלפי מפגיני שמאל חוסמים בשעה זו את מחלף קפלן סמוך לקניון עזריאלי. המפגינים מתכננים לרדת ולחסום את נתיבי איילון, אך המשטרה נחושה למנוע מהם לעשות זאת. פרשים ומכתזית נפרסו בכמה מוקדים בעיר, במקביל מאות אנרכיסטים חוסמים גם את הכניסות לנתב"ג. במשטרה החלו לחלק כנסות לנהגים שחוסמים את התנועה או שנוסעים באיטיות ומעכבים את התנועה. עד כה עצרה המשטרה 14 מפגינים, ולפי שעה אין עיכובים בלוח הטיסות.
השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, שהגיע לחפ"ק המשטרה בנתב"ג, אמר לא נאפשר חסימות כבישים של אנרכיסטים.
אני האחרון שיצא נגד הפגנות, מותר להפגין, אני הפגנתי עשרות שנים, יפגינו, יצעקו, זה 100% זו דמוקרטיה. אנרכיה אסור לתת, זו הנחיה שלי לשוטרים, כרגע זה מיושם כאן, כן, המדיניות שלי צריכה להיות מיושמת, המדיניות הזאת לאפשר 70 אלף איש היום עוברים כאן, לשבש את החיים שלהם, להרוס את החיים שלהם. מישהו, אף אחד לא אמר, אל תפגינו. אבל אני לא רוצה, לא מוכן, לא נכון, לא ראוי, להרוס חיים של 70 אלף אנשים.
טיסתו של ראש הממשלה נתניהו לאיטליה נדחתה לשעה 2 בצהריים. כתבנו שלמה ריזל מוסר כי בשל חסימות הכבישים, נתניהו ימריא במסוק מבית החולים הדסה עין כרם בירושלים לנתב"ג. יושב ראש המחנה הממלכתי, חבר הכנסת בני גנץ, פנה הבוקר ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, בדרישה למנוע את מעורבותו של השר איתמר בן גביר בהחלטות המבצעיות של המשטרה בכל הנוגע למחאה נגד הרפורמה המשפטית. במכתבו מציין גנץ כי השר בן גביר עושה שימוש פוליטי במשטרת ישראל ובמתקניה, דברי גנץ. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מיד.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
היום טמפרטורות רגילות לעונה, אבל ממחר מזג האוויר צפוי להשתנות ותחול עלייה בטמפרטורות. בשבת קודש יהיה חם מהרגיל לעונה.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
עד כאן חדשות כל חי.
קופת העיר, 100% צדקה תהורה, שינה שווה ריקם, 7,200 משפחות נתמכות בכל חודש, אלמנות ויתומים ועוד. לפרטים נוספים, כנסו לאתר כל חי.
דיבור יהודי, עם הרב נחמיה רוטנברג.
מאזינים יקרים, צהריים טובים, דיבור יהודי של יום חמישי, ערב שבת, פרשת כי תישא. זהו, עברנו את חג הפורים. מעשה גם התוכנית הזאת היא תוכנית האחרונה לפני יציאה לחופשה, נקרא לזה כך. ואנחנו לוקחים מפורים, כן, כל אחד חווה את הפורים, ירושלים, שאר ערי ישראל והעולם. אבל קודם כל צריך לדעת שפורים זה אחד החגים, הרי כתוב שחכמים שמרדכי ואסתר למעשה ביקשו שמגילת אסתר תהיה כתובה ותיכנס לספרי הקודש, לספר התנ״ך, וזה אכן נכנסה. מגילת אסתר נמצאת רשומה או נכנסה לתנ״ך. הדבר נוסף, הם ביקשו שלא יתקבל אצל חכמים, הם ביקשו שחג פורים יהיה יום טוב. וזה חכמים לא קיבלו, ויש הרבה מפרשים שמספרים דבר מאוד מעניין, מדוע? שמעתי אתמול ביור נפלא, שהחג הפורים למעשה יום טוב, כשהוא מסתיים, הוא מסתיים. גם שם כתוב שאדם יכול לקחת את ההערה ואת השמחה של יום טוב, אבל למעשה יש מוצאי יום טוב. בכוונה חכמים אמרו שפורים זה הזמן שלמעשה הוא חג, חגגנו כמובן כולנו את חג הפורים השבוע, אבל זה, אין מוצאי פורים, יש, במציאות יש מוצאי פורים, אין מוצאי יום טוב, זה חג כזה שאנחנו למעשה לוקחים, עד כדי כך יש כאלה מהמפרשים שמסבירים, הרי בהלכה כתוב מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, עד מתי? עד מתי אנחנו צריכים להרבות בשמחה? יש באמת כאלה שורים שעד הפורים, זה לא נכון? לרוב המפרשים כל החודש זה חודש של שמחה, ויש כאלה שהולכים אפילו צעד אחד יותר ואומרים שמי שנכנס אדם רבי בשמחה צריך להתחיל לשמוח יותר, להרבות עד מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, שאז למעשה אנחנו חוזרים למצב הרגיל שוב, וזה אולי חלק מהמקור למצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. יש הרבה פעמים אני גם הצגתי בפתחים המאזינים את המקור לאמרה הזאת של מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, אולי מההלכה הזאת, כי גם בשולחן ערוך כתוב, זה מעשה מקורה מהגמרה, מקור ההלכה, כשם שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, או הפוך כתוב, כשם שמי שנכנס אדר מרבים בשמחה, כך מי שנכנס אב, מה זה הכשם, מה זה קשור אחד לשני? לפי מה שאני אומר עכשיו, יש איזה הסבר נפלא, כי כשם הכוונה, כשם שבאדר אנחנו עולים כמה דרגות בשמחה למעלה מעבר למצווה הרגילה של השמחה, כך מי שנכנס אב ממעטים מאותה שמחה שהתחלנו בה בחודש אדר. ובאמת יש הרבה מה לקחת מפורים, ובעיקר הדבר, השדרה המרכזית של חג הפורים שאנחנו צריכים לקחת ליום יום, ואני חושב שזה זה הזמן דווקא אחרי פורים, לפני פורים אנחנו לומדים על המגילה והכל, אבל דבר אחד שהוא מובנה במגילה זה הנושא של ההסתרה, הסתר הפנים. אנחנו הרי יודעים שהגמרא שואלת, אסתר מן התורה מן עין, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. אז כאלה, הרבה מן המפרשים שואלים, זה איזשהו, איך אומרים, משחק מילים. אסתר, אנוכי אסתר אסתיר פניי. מה זה קשור? זה פה זה באלף, פה זה בהי. מה קשור אחד לשני? והתשובה היא, כשהגמרא מחפשת מקור הכוונה, מאיפה רואים בתורה את היסודות של מגילת אסתר? אז אומרת לנו הגמרא, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. הכוונה היא, הקדוש ברוך הוא יתהלך בינינו בהסתרה, שאנחנו שרים, ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה. תמיד השם נמצא. השם נמצא בכל מקום, ובמגילה רואים את זה ביתר שאת, ולכן כתוב שאסתר סוף הניסים. מגילת אסתר זה סוף הניסים. הכוונה סוף הניסים הגלויים. הרבה פעמים אנשים שאתה מדבר איתם בתחילת תהליך של התחזקות, של חיזוק, אנשים שלא דתיים, ושומעים את הניסים הגדולים שקרו לעם ישראל, במצרים, עכשיו אנחנו מתקרבים לחג הפסח, כבר לומדים על הפסח, ואז הם שואלים, למה אלוקים לא עושה איזה נס אחד גדול ככה כמו במצרים, ואנחנו, אז כולם כבר יראו את גדלותו של השם. קודם כל, הקדוש ברוך הוא לא מחפש לא הגיתם לא מחפש לקרב אנשים, אבל ודאי שיש מצווה עצומה לקרב את בניו אליו, לבורא. אבל אם הוא יעשה כזה נס שהוא חד משמעי, אז כמובן שהוא ייטול את הבחירה מבני האדם, וזה ודאי שהקדוש ברוך הוא לא רוצה. אלא מה? החוכמה הגדולה שלנו זה לראות את הקדוש ברוך הוא, כן, בתוך ההסתרה, בתוך הדברים המוסתרים. אנחנו לא, זה לא נראה איזה נס, וואו. וכמו שהגמרא מעריכה בגמרא בתענית, גמרא בברכות, כמה מעריכה על יום הגשמים, שיורד גשם בחוץ, מה זה גדול יום הגשמים? זה נראה לנו דבר טבעי, כן. עננים, מתאסף מים בתוך העננים ומורידים גשם. זה גם נס אדיר. אלא מה? אנחנו מתרגלים. וזה הרמב"ן בסוף פרשת בו, מכניס לנו לראש בצורה מאוד מאוד חזקה את הנושא הזה שיש נס שהוא מיוחד מאוד, אבל יש את הנס התמידי, הטבע הוא נס תמידי. לנו זה נראה כל כך פשוט, וזה מדהים כמה החקלאים, יצאנו משנת השמיטה, כמה חקלאים יש להם, נשאל אותם, מה זה נקרא לרדת, מה זה נקרא ירידת הגשמים, כמה מתפללים על הגשמים, כמה גשם, באיזה כמות הוא יורד, כמה הוא טוב, כמה הוא פחות טוב, באיזה יום בדיוק, ואם הרוח היה לפני ורוח אחרי. לא, זה נראה טבעי, אדם יצא החוצה, כן, הוא מסתכל, מברר קודם מה מזג האוויר, בלילה שקודם, ויוצא החוצה ביום שאחרי. גשם, קר, רוח, הוא חושב, כן, דבר טבעי חורף, ואז מגיע קיץ, שמש. אז כשזה גם שינוי מסוים בטמפרטורה, משהו קצת קיצוני יותר, אז וואו, מה קרה כאן? ואנחנו לא מבינים שלמעשה כל העולם הזה מתנהל יום יום, רגע רגע, כמו שאנחנו רואים בתפילה כל בוקר, המחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. מחדש בכל יום, בכל רגע ורגע, הקדוש ברוך הוא מחדש את מעשה בראשית. ואם רגע אחד נחשוב לעצמנו, מה זה רגע אחד? על פית השנייה, הקדוש ברוך הוא לא יהיה מעמיד את העולם, אז לא היה עולם. זאת אומרת שכל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא למעשה מעמיד פה ומביא לכל אדם את הנשימה ואת החיים ואת המזג אוויר ואת הכל. אז לכן אני חושב שזה מה שצריך וראוי וחשוב ללמוד במגילת אסתר. אסתר, כמו שאמרתי, מה הגמרא אומרת, ואנוכי אסתר אסתיר פניי, ושאנחנו קוראים את המגילה, את הסיפור, זה נראה לנו גם איזשהו סיפור חצי טבעי, כן, הוא בא, היה סעודה, היה ככה, היה ככה, זאת אומרת, איזשהו סיפור, ולכן גם לא כתוב שמו של הקדוש ברוך הוא במגילת אסתר. זה לא קריאת ים סוף, זה לא יציאת מצרים, וזה לא אנחנו בליל הסדר נשב ונקרא ונספר את הסיפורי גבורה, סיפורי הניסים והנפלאות האדירים שהקדוש ברוך הוא עשה במצרים. אבל מאז ועד היום, איך רואים, לא השתנה משהו. זה לא שהיה תקופה, איך רואים, שקדוש ברוך הוא יותר הראה, העיר פנים. הערת פנים זה בכל רגע ורגע שבאדם בעולם נמצא, יש לו הערת פנים אדירה. ואני חושב שזה כל כך חשוב כשאנחנו חווים חג, חג בעם ישראל, זה לא משהו של העבר, וזה לא משהו שאפילו לא של ההווה, אלא זה שהוא משהו מאוד מאוד של עתיד, של לקחת מהחג משהו. והנה אותו כבר נשות ישראל הצדקניות, כבר ודאי שהראש שלהם בפסח, חלק מאיתנו כבר, חלק מהן עמוק עמוק בסידורי הפסח, ויש כאלה בתכנונים. ואז לפעמים אנחנו ככה עוד שבוע בערך, אנחנו כבר נחשוב רגע, וואו, מתי היה פורים? זה כל כך הרבה זמן. זה חבל, זה חבל, אני אומר, כי אנחנו צריכים, הנה, אנחנו נכנסים עוד אותו לשבת קודש פרשת כי תשא, אז לפחות לחשוב ככה טיפה, לשים את המחשבה כמה בסיפור של כל אחד ואחד מאיתנו. אני חושב שהחפץ חיים אמר פעם שכל אחד בעולם היה צריך לכתוב לעצמו את מגילת האסתר שלו. מה פירוש? פשוט לשבת ולכתוב הלידה שלו, על הגדילה, תלמוד תורה, ועלה ועלה ועלה, את כל סדר החיים שלו, אפילו את היום יום, יומן כזה, יומן שאפשר לקרוא לו מגילת אסתר. אתם יודעים מה זה? זה יהיה, אנחנו נוכל לפרסם בעולם עשרות, מאות ואלפי מגילות מדהימות, באמת מדהימות. הבעיה שלנו זה שאין מישהו מהצד שכותב לנו את המגילה, וגם אנחנו הרבה פעמים לעצמנו לא כותבים את המגילה, אז אנחנו שוכחים, אנחנו לא מחברים דברים, ואז אנחנו כן שמחים כשיש משהו נחמד, מתעצבים, עצבים וככה נכנסים קצת לדיכאון כשאנחנו בקשיים, ולא מחברים את הדברים. וזה מה שמגילת אסתר בעיקר, אני חושב, עשתה עבורנו ועשתה בשבילנו ליום יום, לקום בבוקר. אם אנחנו לוקחים עת וכותבים את זה על פתק, אז לפחות מדי פעם להרגיש, לצאת החוצה ולהסתכל ככה על העולם ימינה שמאלה ולהגיד תודה, להגיד תודה על מה שיש, זה כל כך עוצמתי, זה כל כך חשוב, וזה היסוד של החיים שלנו. כי מי שחי, ואתה רואה את זה בכל מקום, כשאתה פוגש אדם ממורמר, שרואה את הכל שחור, אז הוא באמת, הוא גם לא מודה על שום דבר, אז גם זה חלק של בן אדם למקום, כלפי הקדוש ברוך הוא, אבל גם כלפי הסביבה. ברגע שאדם לא מודה ולא אומר תודה, וזה לא מובן מאליו, אוטומטי גם כל הסביבה שלו מאוד 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 שמחה להיות בחברתו, במחיצתו. מה שלא קורה כשבן אדם הוא מתלונן כל הזמן, מגיע לו הכל, כל דבר שיש לו, חסר לו וזה משהו. רואה, איך רואים, הקלישאתי, הממרה הקלישאתית, רואה תמיד החצי כוס הריקה. אז זה מה שהמגילה מלמדת אותנו לקחת ליום יום. כן, זהו, עברנו את חג הפורים, אבל לא נשכח. לא תשכח, זכור, על המלכת הוא לא תשכח, אבל לא תשכח הכוונה, לא, זהו, שיהיה מאחורינו ונשכח מחג הפורים. נכון שאנחנו גם לא אוהבים לשכוח דברים יקרים ונעימים ונחמדים, ואולי גם מסמכים שכל אחד ואחד מאיתנו עבר. אבל ודאי ודאי את העומק ואת את השורש של פורים ניקח איתנו לדרך.
On the melech malchei amlochim on melech malchei amelochim tzavei lemalochech malachei ashoreis mishorsei mishorsei yelioin on melech malchei amelochim on melech malchei amelochim tzavei lemalochech malachei ashoreis משורסי עליון שיפקדוני ברחמים ויבורכוני בבוא יום לביסי שיפקדוני ברחמים ויבורכוני בבוא יום לביסי כי הדלקתי נרי סי והצעתי מתוסי והחלפתי סמלוי סי לכבוד השבוס כי הדלקתי נרי סי והצעתי מתוסי והחלפתי סמלוי סי לכבוד השבוס טררררר Shureis Mishorsei Mishorsei Elyon Oyon no melech Malchei Amelochim On no melech Malchei Amelochim Tzavei Malochech Malachei Ashureis Mishorsei Mishorsei Elyon Sheyifkidu Diberachamim Veyivorch ביום לבי יסי שיפקדוני ברחמים ויברכוני ביום לבי יסי כי הלכתי נרוי סי והצעתי מתוסי והחלפתי סמלוי סי לכבוד השבוס כי הלכתי נרוי סי והצעתי מתוסי
עכשיו איתכם דיבור יהודי עם הרב נחמיה רוטנברג. עדיין עומדים בתור להעברת בעלות רכב? מיי טיימה, יש מיי גוב. נכנסים למיי גוב ומעבירים בעלות בקלות. לפרטים נוספים חפשו מערך הדיגיטל הלאומי ומשרד הכלכלה והתעשייה. הוא יוקרתי, הוא קלאסי. מותג האופנה ברוקס ברדרס נוחת בישראל להופעה מנצחת. ברוקס ברדרס, עכשיו ברשת מידות טובות, ירמיהו 27 ירושלים, הירדן 30 בבני ברק ובסניפים נבחרים של רשת בגיר. ברוקס ברדרס, ישראל לובשת אמריקה.
לא חבל שסבא וסבתא לא ישמעו את הנכדים שרים בסדר פסח? אופטיקל סנטר יכולה לחבר אותם למשפחה. 40% הנחה על מכשירי השמיעה, כולל מתן וזוג משקפי ראייה שבמבצע מתנה.
אופטיקל סנטר, מותגים יוקרתיים במחירים משתלמים.
הקיריים מלאות כתמים, הברז מכוסה אבנית, חלודה בקיור, לאף אחד לא בא לקרצף. אל תהיו אנטי, קחו סנו אנטיקלק. סנו אנטיקלק, נוזל רב שימושי המחזיר את הבית למצב חדש. סנו אנטיקלק, 4 פעולות במוצר אחד. מנקה שומנים, אבנית, חלודה וכתמים קשים מכל סוגי המשטחים. בית כמו חדש, זה קלק. סנו אנטיקלק, קשר לפסח בהשגחת בדץ הידה החרדית. חברת סנו מאחלת חג שמח וחשר לכל בית ישראל.
קופת העיר, 100% צדקה תהורה, שינה שווה ריקם, 7,200 משפחות נתמכות בכל חודש, אלמנות ויתומים ועוד. לפרטים נוספים, כנסו לאתר כל חי. איך הייתם מרגישים אם הייתם יושבים בסעודת שבת ויודעים שממש ברגע זה יש ילד שיושב סביב השולחן ואוכל בזכותכם? ארגון יד עזרה ושולמית מעניק בכל שבוע אלפי סלי מזון מפוארים וארוחות שבת למי שזקוק באמת. מאות המתנדבים שלנו הופכים עולמות כדי שלא יחסר מזון לאף משפחה נזקקת. אך ישנן עוד משפחות שהתמיכה של יד עזרה ושולמית הכרחית עבורן. הצטרפו אלינו וביחד נגיע אל כולן.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה. עכשיו איתכם דיבור יהודי עם הרב נחמיה רוטנברג.
דיבור יהודי, ועכשיו ככה פעם לשם שינוי אני ממשיך לשוחח איתכם ולא מרעיין, משוחח עם מישהו. זאת התוכנית לפני יציאה לחופשה, עוד קצת ככה שנלמד ביחד על פרשת השבוע ומה אפשר ללמוד ממנה. יש נקודה אחת בפרשת השבוע שהיא מאוד 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 מרכזית בהוויה של עם ישראל בכלל, אבל כן, גם בסיפור התורה, בסיפור התנך אפילו, זה חטא העגל. שיש כל כך הרבה נהרות, נהרות של דיון נשפחו וניסו להסביר מה קרה שם. חטא העגל, עם ישראל, אחרי קבלת התורה. אנחנו צריכים להבין, נכון שיש משמעויות מאוד עמוקות, הרי כל לימוד שבתורה יש לו אותה, את הפשט, את הדרש, את הרמז, את הדברים, את הסוד, את הדברים העמוקים שעומדים מאחוריו, אבל כשאנחנו קוראים את מה שכתוב, אנחנו צריכים להבין קודם כל מה קרה שם, לנסות להבין את הסיטואציה. כי התורה לא ניתנה למקובלים ולצדיקים. ניתנה לכולנו. אנחנו צריכים ללמוד מה שכתוב. ואם כתוב שנחשוב על הסיטואציה, משה רבנו נמצא בפסגה הגבוהה ביותר, יכול להגיע, עולה לקדוש ברוך הוא, הוא נמצא תחת כיסא הכבוד, בן אנוש. ברבות ההיסטוריה לא חווה כזה דבר. הוא נמצא כמה ימים שם, הוא באמת נמצא במעמד השיא שלו, הוא רואה את האלוקים לנגד עיניו, ואז מגיע רגע ש... באותו רגע, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך רד, תשמע, אתה פה נמצא בדרגות הגבוהות, אבל אתה צריך לרדת, תעזוב את הכל, לך תניק טעם, תנסה לטפל במה שקורה שם, יש משבר רוחני עמוק ביותר, חמור ביותר. מה משה רבנו עושה? לוקח את הלוחות, לוחות שמעשה אלוקים, כמו שהתורה אומרת, כתובות במכתב אלוקים, הוא מגיע למטה, הוא רואה את הגודל של מה שקרה, את גודל השבר, משליך את הלוחות ארצה, כמו שהתורה אומרת, ויהי קשה קרב למחנה, וירא את העגל ומחולות, וישלך מידיו את הלוחות, וישבור אותם תחת זה למעשה התמצית, התמצית של סיפור חטא העגל. או יותר נכון, התוצאה של חטא העגל. ובאמת הרבה מהמפרשים מנסים להסביר מה קרה כאן, למה הוא שבר בכלל את הלוחות, מה קרה, אבל יש פה שאלה קצת יותר בסיסית. משה רבנו ששומע מהקדוש ברוך הוא, כשהוא נמצא עוד למעלה, שהעם חוטא, העם שר מן הדרך, שר הוא מן הדרך, אומר לו הקדוש ברוך הוא. ולמעשה הוא מתבקש לרדת, לחרד בזריזות. תראה מה קורה שם. מה הוא עושה? הוא לוקח איתו את לוחות הברית. למה? זה כמובן הכל חרות בדרך נס, הוא מוריד אותו. מוריד את הלוחות איתו. מה הוא מתאמץ לקחת אותם? מה הוא מבין עכשיו שזה לא הזמן, איך אומרים? זה לא הזמן עכשיו לתת להם שיעור תורה. הוא שומע שיש שם בעיה, הוא צריך לבוא לטפל, לראות מה קורה שם. הרי הקדוש ברוך הוא סיפר לו שהמצב לא טוב. אין לו, הוא לא, איך אומרים? הוא לא מפקפק באמונה שלו. הוא הולך לראות בשביל להאמין למה שהוא שמע מהקדוש ברוך הוא. זה ברור לו מה שקורה. למה הוא צריך, למה לא היה עדיף להשאיר את הלוחות למעלה? לראות מה המצב של העם, לראות אם אפשר לעשות משהו, ואז אחרי זה להוריד עוד פעם את הלוחות. בעלי המוסר אומרים, רבותיי, משה רבינו רצה למעשה לזעזע את העם. כן, כן, להראות להם את הלוחות, שהם היו צריכים לקבל ולשבור אותם כנגד עיניהם, מולם, לעמוד ולשבור. ואז אולי לגרום להם להבין את החומרה של המעשה שהם עשו. על אף, שזה נראה משהו ככה, ויחרף משה וישלך מידיו את הלוחות, הכוונה היה משמע שזו הייתה פעולה מתוכננת מראש. אז סתם נבין, יש פה משהו הרבה, הרבה יותר עמוק. כמו שאמרתי, בכלל על חטא העגל יש כל כך הרבה, נכתב על חטא העגל כל כך הרבה ממפרשי התורה, מה קרה שם, מה באמת, ארון הכהן, חור, יש באמת עריכות, שאולי זה הזדמנות שבת שנכנסת שבת וללמוד את פרשת כניסה ולהבין מה קרה שם. אבל המשנה פרקי אבות אומרת, אבי רץ למצווה ובורח מן העבירה, ששכר מצווה מצווה ושכר עבירה עבירה. למה? שמצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה. בסדר, איך רואים? הפסקה הראשונה של המשנה היא מאוד פשוטה. התנא בפרקי אבות אומר לנו, תרוצו אחרי מצוות, תברחו מעבירות. ברור. למעשה, לא צריך לזה אפילו הסבר מי יודע מה. למה כדאי לנו לרוץ אחרי מצווה ולברוח מעבירה? שכר מצווה מצווה ושכר עבירה עבירה. מצווה גוררת מצווה, עבירה גוררת עבירה. זה כאילו, עכשיו, התנא פה מנסה לתת לנו הסבר. זה פשוט מאוד, המצווה זה דבר טוב, אז תרוץ למצווה, ועבירה זה דבר שלילי, אז תברח ממנה. מה? צריך עכשיו הסבר, למה? ששכר מצווה, מצווה, שכר עבירה, עבירה, מצווה גוררת, מצווה, יש פה, איך רואים, התנא מנסה לתת לנו, לשכנע אותנו באיזה מסע של שכנוע. מה צריך לשכנע אותנו? בגלל שמצווה גוררת מצווה, אז אני צריך לרוץ אחרי המצוות? בגלל שעבירה גוררת עבירה, אז אני צריך לברוח מעבירה? כל ילד באמת ישאל אותו, למה לעשות מצווה? כי זה דבר טוב. הקדוש ברוך הוא ציווה, זה דבר טוב. למה להימנע מעבירה? כי עבירה, זה דבר לא טוב. הקדוש ברוך הוא כתב שלא לעשות. חכמים קבעו. ואולי כדאי שנלך שלב קדימה ונסה להבין באמת מה זה העיקרון של מצווה גוררת מצווה וגרירה גוררת עבירה. איך זה עובד? מה? מי שעושה מצווה יש לו איזו הבטחה, זאת אומרת איזשהו מזה שכר שמובטח לו שמיד שהוא יזכה לעשות מצווה נוספת, וחס וחלילה להפך. אדם שנופל בחטא מתפתה ליצר לצערנו. מה? יש לו הבטחה, זה חויים, זה ערבות של 100% שברגע שהוא עשה עבירה, יעשה עבירה נוספת. בלילה הראשון שנער בר מצווה נהיה מקבל על עצמו עול מצוות, למעשה המצווה הראשונה שהוא מתחייב בה זה מצוות קריאת שמה של ערבית. אז נעשה לעצמו חשבון מעניין. אדם נער כצעיר נכנס ללילה בר מצווה, מקורא קריאת שמה בכוונה, מקיים בהתלהבות את המצווה הראשונה. אז לפי העיקרון הזה, מה שכתוב במשנה, אז גמרנו, מיד אמור להזדמן לו מצווה נוספת, ואחריה עוד אחת ועוד אחת וכן הלאה, כאילו, לעולם למעשה הזדמנו לו רק מצוות, כי אם הוא יתחיל, אם הוא יתחיל ברגל ימין ויקח את המצווה לידיים שלו, אז זה אמור להיות הקטר שיגרור אחריו את כל קרונות של המצוות, אז איך בכלל יכול להיות שמגיע לבן אדם, איך הוא נתקל בעבירות? זאת אומרת, אם התנא אומר שמצווה גוררת מצווה, אז יש פה, זה מחייב. ברגע שעשית את המצווה הראשונה, זה מספיק. גמרנו, עכשיו זה יגרור, זה כאילו, קוראים לזה על אוטומט, מי שקצת טס ומכיר את עולם התעופה, היום רוב עולם התעופה בנוי מאוטומט. הטייסים רק צריכים לבקר ולפקח שהכל נוסע, זאת אומרת, הם נותנים את הפוש הראשון, את הדחיפה הראשונה, ואחרי זה נוסע. אז מה, אם באמצע המסע של המצוות אפשר להשחיל כמה עבירות, אז מה המשמעות הזאת בכלל שמצווה גוררת מצווה? אז למעשה, הפרשנים שם של פרקי אבות מסבירים, הסברים מאוד מעניינים. אבל האמת שלא כל מצווה גוררת מצווה, ולא כל עבירה גוררת עבירה. תלוי איך עושים את המצווה. תלוי איך אני עובר את העבירה חס וחלילה. מצווה שנעשות סתם, אדם עושה אותה. מצוות אנשים מלומדה עושה אותה ככה, איך אומרים, לא שם לב, אבל עשה. טוב, יכול להיות שהוא קבל עליה שכר, ואפילו הוא עשה את זה מתוך איזה עול, ולא, בלי חשת. זה מצווה בעולם שלנו, זה נקרא מצווה בלי אנרגיה. בלי לב. זה מצווה כזאת, אין לה כוח להשפיע. אין לה כוח להשפיע. זאת אומרת, ולצערנו גם בעבירה זה ככה. ולכן, התנא פה כתב, תבינו, התנא כותב, ורץ למצווה ובורח מן העבירה, הכוונה שמצווה גוררת מצווה, זה לא רק טעם. לעשות מצוות, כי לעשות מצוות צריך לעשות, כי זה דבר טוב והקדוש ברוך הוא ציווה. אלא אם אנחנו רוצים שהמצווה שלנו תרדוף מצווה נוספת, באמת שהמתכון יעבוד נכון, אנחנו צריכים לעשות את זה עם כל הנשמה, עם כל הלב. ולכן אם אנחנו נעשה מצווה עם כל הנשמה, עם כל הלב וההתלהבות, לא לחינם החכמים כל כך דיברו, וגדולי ישראל נתנו דוגמה איך הם עשו את המצווה, לא סתם עשו אותה, אלא עשו אותה בהתלהבות. למה? כי המצווה הזאת היא זאת, המצווה עם ההתלהבות היא זאת שתביא מצווה נוספת, ולצערנו גם העבירה. לכן דווקא אם נחזור רגע לסיפור של מגילת אסתר, זהו נכון, עברנו, כבר מתעסקים מפסח אותו, אבל גם שם כתוב שלמה עם ישראל התחייב כליה באותו דור, מפני שנהנו מסעודת אחשוורוש. הרבה מסבירים, היו צריכים ללכת, היו חייבים, מה זה נהנו? היו צריכים ללכת, יכול להיות שהיו חייבים, יכול להיות. ולכן הם נהנשו על עצם ההנאה, הם עשו את זה ככה, איך אומרים? אתה עושה משהו שאתה לא צריך לעשות, אל תעשה זה בהנאה. משה רבנו רבותיי שמגיע ויר את העגל ומחולות, משה רבנו אמר לעצמו, הוא לא נבהל מחטא העגל. הוא שמע מהקדוש ברוך הוא שעם ישראל עבד את העגל, שרו מן הדרך, אין בעיה, נרד למטה, נתן להם שיעור מוסר, נדבר איתם, מסורר, ישכנע, יחזיר אותו חזרה למסלול. אבל כשמשה רבנו יורד, וייר את העגל ומחולות, וואו, פה הוא כבר נבהל. המחולות, הכוונה, הם רוקדים, הם שמחים, הם מתענגים עם העבירה, וואו. פה משה רבנו כבר, פה זה, מבחינתו זה חמור מאוד. ולכן משה שובר את הלוחות. שובר ועושה פה איזה אומר, רגע רבותיי, תעצרו מההתלהבות. נכון, עשיתם, לא ידעתם, שוגג, אפילו מזיד. השאלה איך עושים את הדברים. וכשמשה רואה שהם עושים את זה עם המחולות, אז משה רבנו משנה את כל הפאזה, את כל התכנון שלו, את כל המהלך, ושובר את הלוחות. ושבירת הלוחות, דרך אגב, זה משהו לא רק היסטורי, דרמטי. מה שכתוב, לוחות שניות, זה כבר משהו אחר. אין תחליף לרושם ראשוני, כמו שכתוב. כשיש את הלוחות הראשונות, זהו, אחרי זה כבר תחליף, זה משהו אחר. ולכן, רבותיי, כמה, חס וחלילה, בוא נדבר על חיובי, למה חס וחלילה, לא נדבר על עבירות בכלל. כשאנחנו כבר עושים מצווה, אנחנו עושים הרבה מצוות, ברוך השם בעולם, לעשות אותם עם התלהבות, עם שמחה, עם נשמה, עם לב. זה יביא מצוות נוספות, זה יעשה אותנו טובים יותר, שאוטומטי גם נעשה מצוות נוספות. זה כל כך חשוב לשים, להכניס למצווה את הנשמה. אתה אפילו רואה ילד, אתה אומר לו, תעשה משהו, תגיד סליחה, הוא אומר סליחה, זה סליחה. אנחנו רואים את זה לפעמים שלהרגיל אותו אולי, אנחנו יודעים שזה שטויות, למה זה? אדם שאומר סליחה למישהו אחר, הוא צריך להגיד, אני מתנצל, אני מבין שעשיתי לא טוב. דבר שנעשה בלי נשמה, בלי לב, זה שום, לא שווה שום דבר. גם במצווה, שוב, לא אגיד שזה לא שווה חס וחלילה, מצווה שנעשית היא נעשית, גמרנו, מתוך שלא לשמוע בה לשמוע, כל מה שכתוב, מצוות אין צריכות כוונה לפי רוב הפוסקים, אבל כשאתה עושה את זה עם כוונה נכונה, ומתלהבות נכונה, אתה נמצא באמת, באיך נקרא לזה בלשון יותר, בספירה אחרת, אתה נמצא במקום אחר לגמרי, עשית מצווה אחרת, כל מצווה מהקטנות שבקטנות ועד הגדולות שבה, ואנחנו לא יודעים הרי, לא רק שכר מצווה, אנחנו לא יודעים מה גדול, מה קטן, אבל גם מהדברים היומיומיים שלנו, כמה אנחנו יכולים להתעצם ולעשות את הדברים עם אנשים.
היי מלך שהשולם שלוי בורחי הני בשולוי אוי 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 ידווי נשולוי
אדוי נשולוי
עכשיו איתכם, דיבור יהודי, עם הרב נחמיה רוטנברג.
תאומיל של אלטמן, לשיפור ההרגשה במצב של כאבי שרירים וחבלות, גם בתבליות ובטיפות. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
מזל טוב! שברנו בשבילך שיא חדש. לקוחת מאוחדת שיא מגיעה לך חבילת הריון ולידה במחיר המשתלם ביותר מבין כל קופות החולים, עם החזרי בדיקות ועוד מגוון הטבות בשווי של כ-2,000 שקלים. דולה, יועצת שינה, אחות עד הבית, הבראה ליולדת, ניתוח קיסרי ועוד. לכל שאלה אנו זמינים בשבילך במוקד. כוכבית 5343. כפוף לתקנון השב"ן. מאוחדת, רמה אחרת.
חריש היא חממה עירונית למשפחה החרדית, בזכות מגוון מוסדות לימוד מובחרים, גני שעשועים, קרבה לכביש 6 וסביבה ירוקה פסטורלית. חריש, חממה עירונית.
להסיע את הילדים לבית הספר, ללמוד במבחן, לעשות קניות לשבת, להספיק את הדף היומי, להכין ארוחת ערב.
תעצרו רגע, קחו פפסי מקס ותענו במקסימום בלי כל הרעש מסביב. פפסי מקס, מקסימום טעם, אפס סוכר.
קוקו!
אתם תעשו הכל בשביל הילדים שלכם. גם אנחנו. מכבי נותנת לכם סידור מלא לבריאות המשפחה. משקפיים לילדים בחינם עד גיל 18. מוקד ילדים טלפוני בשעות הערב, ערבי חג וסופי שבוע, ועוד מגוון הטבות משתלמות. כפוף לתקנון השב"ן. מצטרפים עכשיו למכבי. כוכבית 45-35.
הטויוטה הכי מהירה שתשיגו. חגיגת טויוטה בטארגט מוטורס. שלם וסע. מגוון דגמים במסירה מיידית וללא המתנה. סיינה היברידית 8 מקומות. טיילנדר בנזין V6. ורב 4 אדוונצ'ר הנאה כפולה בלעדי. עכשיו באתר טארגט מוטורס. או התקשרו כוכבית 3594. כפוף לתקנון.
קופת העיר, 100% צדקה תהורה, שינה שווה ריקם, 7,200 משפחות נתמכות בכל חודש, אלמנות ויתומים ועוד. לפרטים נוספים, כנסו לאתר כל חי.
לכל אחד מאיתנו יש ציפיות. לאחד, הציפייה, שיפוץ הבית. לשני, טיסה חלומית, טיול אתגרי ועוד. אך יש מאות אמהות שהציפייה שלהן זה שיהיה להם לחם בבית. כן, לחם, אוכל בסיסי לילדיהם, שהם לא ימשיכו לישון רעבים. מכניסים עכשיו עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחת צהריים חמה וארוחת עשר ליום המחורת. בזכותכם, חייגו ותרמו. כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
עכשיו איתכם, דיבור יהודי, עם הרב נחמיה רוטנברג.
כוחי תמיד איתי.
דיבור יהודי, ואנחנו בחלק האחרון, כמו שאמרתי, אנחנו, את התוכנית הזאת, אנחנו יוצאים לחופשה לאחר התוכנית הזאת. נקרא לזה כבר חופשת פסח, אני לא יודע, אבל הדברים, בעזרת השם, נפגשים בעוד הזדמנויות שונות. יש לנו את התוכנית ביום ראשון בערב, שהיא ממשיכה בלילה, מ-12 עד 2 בלילה, ואמונתך בלילות, ועוד תוכניות נוספות שאנחנו נפגשים מדי פעם בפעם, אבל התוכנית הזאת כרגע יוצאת לחופשה. אני רוצה עוד נקודה אחת מפרשת השבוע מכי תשא. למעשה הפרשה מתחילה, אני דיברתי קודם בחלק המרכזי על העגל. הפרשה מתחילה כי תשא את ראש בני ישראל, ולמעשה המצווה היא, כשאתה הולך לספור את בני ישראל, לספור אותם כביכול, תיקח מכל אחד מחצית השקל. מחצית השקל. איש כופר נפשו. אז הרבה שואלים, מפרשי חז"ל, מה פתאום מחצית השקל? למה לא שקל? אז על זה כל המפרשים מסבירים, כל יהודי ויהודי, צריך להרגיש עם היהודי החבר שלו הנוסף, שהוא רק חצי. בלעדיו הוא חצי, ועם כולם ביחד, או לפחות עם החבר שלו, הוא שלם. הוא שקל אחד שלם. לכן נותנים מחצית השקל להרגיש אני חצי. אני חצי, אני לא שלם. בכלל, באופן כללי, אדם צריך תמיד להרגיש, וכדאי מאוד שירגיש שהוא חצי. זה יכול להיות איש ואישה ביחד הם שלם, המשפחה כמשפחה הם שלם. לא משנה, הקבוצה, החברה, כל מקום שאתה נמצא, אם אתה מרגיש שאתה שלם ואתה, איך אומרים, אתה ה-100% של העסק, זה אחד הסיבות לכישלון. להרגיש שאתה חצי. אבל אני חושב שעוד נקודה, כך חשבתי לעצמי. אני לא יודע אם מישהו מדבר עליה. כשעם ישראל, הקדוש ברוך הוא רוצה לספור ולאחד אותו, שאתה רוצה להיות חלק מקבוצה, תיתן משהו ממך. הרי היה יכול לתת עוד איזשהו סימן מסוים, אתה רוצה לספור את עם ישראל, שכל אחד לא ייתן אפילו איזה שקל, שייתן איזשהו חפץ קטן, משהו, סימן, לא יודע מה, ירים דגל, בשביל לא לספור אולי את הראשי בני ישראל, שלא יהיה עין הרע. מה פתאום לתת מחצית השקל? חשבתי, כמו שאמרתי לכם, שאתה רוצה להיות חלק מקבוצה, וזה בכל מקום ככה. אני התחלתי לדבר קודם על קהילה, משפחה. אתה רוצה להיות חלק מקהילה, חלק ממשפחה. נכון, משפחה זה משהו טבעי. תיתן משהו ממך. אם אתה לא תיתן משהו ממך, אין סיכוי שיהיה חיבור. אם אתה תישב ולא תעשה שום דבר, ובגלל שרק אתה חושב שאתה, איך אומרים, רשמת את עצמך באיזשהו קבוצה משהו, משפחה, לא משנה איפה. ודאי כשהוא דבר על כלל ישראל. אתה רוצה להיות חלק מכלל ישראל, תן משהו ממך. זה יכול להיות משהו קטן, מחצית השקל, זה גם לא דבר ששווה מי יודע מה. אבל נתתי משהו. כשאדם נותן משהו בשביל הקבוצה, הוא יכול להרגיש חלק ממנה, וגם הקבוצה תרגיש שהוא חלק מהקבוצה. זאת אומרת, זה הדדי. ככה זה. ולכן הרבה פעמים אנחנו יודעים, אל תיתן למישהו דבר בחינם, לילדים. אתה נותן לו בחינם, הוא מזלזל בזה, הוא לא מעריך. שישלם, אפילו מעט, אין בעיה. אבל אדם שנותן ממנו משהו, הוא יעריך את מה שהוא מקבל. ככה זה. זה מדהים, מי שמסתובב בעולם, אדם שמגיע לבתי מלון, משפחות, היום זה נהיה פופולרי. אנחנו צריכים להליץ טוב על עם ישראל, מתקרב פסח, הרבה הרבה מכלל ישראל יוצאים לבתי מלון. טוב או לא, כל אחד יעשה את החשיבה של עצמו, אני עוסק בחלק הקשרותי גם עמוק עמוק, ומשתדל בסייעת הדשמיה כמובן עם הרבה תפילה, שהחלק של הקשרות יהיה כמובן על הצד הטוב ביותר. אבל אתה רואה, בן אדם שמשלם, הוא דורש, זה לא יומה. אם אדם בא לבית מלון, הוא שילם תבין את הכלים כמו שאומרים, אז הוא מעריך מה שהוא מקבל, אבל הוא גם דורש. אני רוצה זה, אני צריך זה, למה לא קיבלתי? אדם שיקבל בחינם, הוא תמיד מרגיש בסדר, הכל בסדר איתו. לפעמים זה טוב שהוא קיבל בחינם, כשאתה מביא אותו לאיזה בית מלון, אז אין לו טענות. כמובן שהדברים שהוא עושה אמורים לעלות כסף, אז אף אחד לא יביא בחינם מישהו לבית מלון. אבל העיקרון אומר מאוד פשוט, כשאדם משלם משהו, עושה משהו עבור השני, עבור הקבוצה, עבור המשפחה, הוא ירגיש חלק. הם ירגישו חלק, והוא ירגיש חלק. ואם לא, לא. וזה מה שהתורה מלמדת אותנו. כתיסה את ראש בני ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אתה רוצה לספור את עם ישראל, אתה רוצה לחבר אותם, אתה רוצה לעשות מהם שלם, מחצית ומחצית, הרבה מחציות, ולהגיע לרמה של השלימות, כל אחד שייתן משהו מעצמו. ברגע שכל אחד ייתן משהו מעצמו, זה באמת החלק הזה, יהיה חלק של... שיצליח לחבר. בלי זה אין סיכוי לחיבור. ולכן גם יש משהו מדהים בספירה של עם ישראל, כשאתה סופר דבר, עד כדי כך כתוב בהלכות תערובות, דבר שבמניין לא בטל, כשסופרים אותו בחד 1, 2, 3, אחד מהדברים האלה אתה תשים בתוך תבשיל מסוים, הוא לא יתבטל. אלא חלק מהמפרשים, כשאנחנו סופרים את עם ישראל על ידי מחצית השקל, כשאתה סופר, כל מספר הוא עוצמה שאי אפשר להשוות אותה, לא רק להשוות, אי אפשר לשים אותה אחד יותר ואחד פחות מהשני. זאת אומרת, אם ספרת והגעת בסוף ל-3,333,333 של העניין, כל מספר אחד מכל המספרים, המספר הגדול הזה שהצגתי בפתרם עכשיו, הוא עולם בפני עצמו. ברגע שתוריד אותו, אז המספר הוא כבר שונה. אז זאת אומרת שאם ספרת את כלל ישראל אחרי שאספת את מחצית השקל ואמרת ואנחנו נתת מספר 1,000, זאת אומרת שיש כאן והמספר 353 לא שונה בכלום מ-354, כי אם הוא היה שונה במעט אז זה חצי, כבר חצי, אז זה לא יגיע ל-1,000 בסוף. כל אחד הוא מספר. כשאתה סופר דבר מסוים, זה מראה על החשיבות שלו, זה מראה לא רק עוצמה של החשיבות, כל אחד הוא עולם. פעם שמעתי מישהו משל נפלא, מה זה המילה מספר, כמה הוא עוצמתי, כמה לכל שינוי במספר זה משנה את כל התמונה. ניקח דוגמה למספר טלפון. אם אני אתן למישהו, יבקש ממני מספר טלפון של חבר מסוים, אני אגיד לו, תשמע, זה בערך 2, בערך 4, בערך 7, בערך 6. יש סיכוי בעולם שהוא יגיע בסוף לאותו אדם? בוודאי שלא. כי כל אדם, שוב, מספר טלפון זה רק דוגמה גשמית ביותר, אבל אם לא תלחץ על המספר המדויק, על מספר הטלפון, לא תגיע לאותו אדם. זה לא בערך, אין אולי, אין, חסר מספר אחד, או המספר לא מדויק, לא אותו מספר, לא תגיע לאותו בן אדם. שעם ישראל נספר, כי תסע את ראש בני ישראל, עם ישראל סופרים אותו, הכוונה שכל אחד הוא עולם. כי לפעמים אנחנו מסתכלים על אחרים ואומרים, וואו, הוא גדול, הוא ענק, הוא מוכבד, הוא נכבד. הוא חלק מאותו מספר של עם ישראל, חלק מהאחידות הגדולה הזאת של עם ישראל, אבל אני והוא אותו דבר. הוא מספר 22 ואני מספר 39. אבל מספר זה עולם שלם. כמו שפתחתי ואמרתי, תוכנית דיבור יהודי, זכיתי ככה תקופה הזאת בכמה וכמה עונות לתת לכם, השתדלתי קצת לחדד את הדיבור היהודי. שוחחנו עם אנשים מרתקים ומעניינים שגם לימדו אותנו כמה הדיבור היהודי חשוב וכמה אפשר לידי הדיבור לקרב ולהתקרב, ולמדנו מיחד הרבה גם מפרשת השבוע, מהמאורעות ומהאקטואליה. הכי הכי חשוב באמת שנשמע אחד את השני עכשיו, בכלל תקופה כזאת שיש כל כך הרבה בלגן, אבל לשמוע, באמת באמת לשמוע, אני בטוח שכל כך הרבה אנשים שמפגינים עכשיו, שמסתובבים ומפגינים, לא שמעו שום דבר חוץ לא שמעו באמת לדבר כראוי ולשמוע כראוי. זה תמיד צריך לבוא אחד מול השני, אחד ביחד עם השני. אז שוב, כמו שאני מודה תמיד לצוות הנפלא שמלווה אותנו תמיד, זה מוטי קופפר ויאל ראובן שהפיק, והמנהלים הנכבדים לצלד כאן, ולאבי רוזן וכל הצוות הטכני המיוחד שנמצא כאן ברדיו קול חי. לכם המאזינים, המשך האזנה ערבה ושבת שלום.
שלום לרב מאור בן נזרי, בעל הוצאת ספרים ניצני הקודש, שמוציאים לאור את הספר אשר בנחל של הצדיק מיבנאל, עמו הראש.
שלום וברכה ידידי היקר.
זה הספר הזה הנפלא הזה, אשר בנחל, שאנשים דואגים להדפיס אותו, ואתה דואג להדפיס אותו במחירי עלות, אני יודע אפילו, אבל
ופחות מזה.
תחשבו שאתם תונדים את ה-50 שקל האלה לחודש ודואגים להדפיס את הספר, כמובן הכל בכוכבית 5610, ובעוד חצי שנה, אתם עולים לרדיו כל חיים, מספרים על הנס הגלוי שהיה לכם. זה ממש ככה. אתה מקבל הרי עשרות, אם לא מאות, שיחות טלפון לקו הניסים והישועות אצלכם.
בוודאי ובוודאי, וגם צריך לקחת בחשבון שכל מי שמשתתפת בהדפסה, הוא משתתף בהדפסה של 1,000 עותקים, 1,000 ספרים בסכום הזה, ואתם מקבלים עמוד הקדשה בכל הספרים, וגם שולחים לכל מי שמשתתף עד הבית בין 2 ל-5 העתקים, ואת כל שאר הספרים אנחנו נותנים למפיצים בהתחייבות ב3 שקל ספר. ספר גדול של 400 עמודים, ומפיצים את זה בכל הארץ. ואני תמיד אומר וחוזר, איפה מצינו הבטחה כזו של צדיקים? סגולות יש המון, אבל הבטחה של צדיק יסוד עולם. אנשים נוסעים ברחבים, שומעים רדיו פתאום, הכל מושגח בהשגחה מהקדוש ברוך הוא, כמו שאומר רבי נחמן מברסלב בתורה א', שצריך להסתכל בשכל שבכל דבר, ושומעים פתאום את ההבטחה, פתאום שומעים את הניסים, פתאום שומעים את הדיבורים המליבים את הלב של הצדיק מיבנאל אשר בנחל. תדעו לכם שזה לא סתם, הקדוש ברוך הוא זה שומע בבית, זה שומע בבית. הקדוש ברוך הוא רוצה לזכות אתכם, רוצה להציל אתכם ולהושיע אתכם. אנחנו עדים לכך, יש לנו ב7.5 שנים האחרונות אלפי אלפים שסיפורי ניסים מכל רחבי הארץ והעולם, וזה בדוק ומנוסה. אתם צריכים להאמין שאתם מתקשרים לכוכבית 5610 ומשתתפים להדפיס את הספר אשר בנחל דרך ניצני הקודש. זו ההבטחה האמיתית של הצדיק מיבניאל, והוא כתב את זה בצוואתו ובעשרות מספריו, ויש את זה גם מוקלט, שמי שישתתף יראה נס. חיים שלמים שלכם הולכים עכשיו להשתנות ברגע, אבל רק אם תאמינו. צריך אמונת חכמים בהבטחה. אז תתקשרו לכוכבית 5610, שלוחה אחת, אני חוזר, כוכבית 5610, ותאמינו בעזרת השם, בזכות הקדוש ברוך הוא ובזכות ההבטחה של הצדיק, שאתם תהיו סיפור הנס הבא. ואנחנו עדים שהמון אנשים עלו פה אצלנו ברדיו כל חי וסיפרו סיפורים על פקידת הקרות של 20 שנה, 12 שנים.
אני אעד לך כמה אני שמעתי, כמה אני
וכמה
שמעתי,
שלא יהיה להם בקושי לסיים את החודש. אנשים שיצאו מחובות, אנשים שמכרו בתים וקנו
ופתאום מקבלים משכנתה ופתאום מקבלים איזה ירושה והלוואה, ניסים מדהים,
זיווגים כבר אנחנו לא יכולים לספור. את החתונות ואת הסיפורים. אז רק תתקשרו כוכבית 5610,
כוכבית 5610. יישר כוח הרב מאור על כל מה שאתם עושים שם בניצני הקודש. תעלו וצליחו ותמשיכו עוד בעזרת השם. תודה רבה.
תודה, תודה לך, תודה.
רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
שוקולד ויש שמרלינג.
שוקולד, שמרלינג, שוקולד הנבינים.
חריש היא חממה עירונית למשפחה החרדית, בזכות מגוון מוסדות לימוד מובחרים, גני שעשועים, קרבה לכביש 6 וסביבה ירוקה פסטורלית. חריש, חממה עירונית.
לא חבל שסבא וסבתא לא ישמעו את הנכדים שרים בסדר פסח? אופטיקל סנטר יכולה לחבר אותם למשפחה. 40% הנחה על מכשירי השמיעה, כולל מתן וזוג משקפי ראייה שבמבצע מתנה.
אופטיקל סנטר, מותגים יוקרתיים במחירים משתלמים.
סובלים מכאבים? לכו אל בטוח. אבידור, מדרסים בהתאמה אישית, מדויקת לכף הרגל שלך. ועכשיו, מדרס שני ב-50% הנחה. התקשרו 02-561-8708. מדרסי אבידור, שמים סוף לכאבים.
קופת העיר, 100% צדקה תהורה, שאינה שווה ריקם. 7,200 משפחות נתמכות בכל חודש, אלמנות ויתומים ועוד. לפרטים נוספים, כנסו לאתר כל חי.
זוהי הודעה מארגון יד עזרה ושולמית. אם אתם חקלאים, ספקי או יצרני מזון, ביגוד, הנעלה וכל תחום המשווק או מוכר מוצרי צריכה ומזון, אנו פונים בבקשת תרומת סחורות בעבור אלפי משפחות נזקקות וילדים יתומים במצב כלכלי קשה. ובנוסף תוכלו להזדקות במס לפי פקודת מס הכנסה סעיף 46. ספקים, לתרומת סחורות לארגון יד עזרה ושולמית חייגו עכשיו כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
כל חי תמיד איתי.
חדשות כל חי, השעה אחת.
צהריים